טוב, ברוכים הבאים. תודה לכל מי שהגיע. אנחנו כבר ברוך השם במסורת לקראת חג הפסח, כבר כמה שנים שאנחנו מקיימים ערבי לימוד וזוכים ומתכבדים בתלמידי חכמים חשובים שמגיעים אלינו לקהילה לכבודה של תורה והשתתפות של כולם לכבוד החג. ואנחנו מאוד מאוד רוצים להודות לרב יהושע שפירא, ראש ישיבת רמת גן, שהסכים למרות כל הזמנים הלחוצים האלה לבוא אלינו ולהעביר שיעור לקראת חג הפסח. רב יהושע, בבקשה.
המזוזה הרבה יותר מתקבלת על הדעת מהתפילין. יש להם מחנה משותף. שתי הפרשיות האחרונות של התפילין נמצאות במזוזה. בכל זאת, למרות הדיון הרב, ובכל יום ביום, כמו עכשיו במעריב, הזכרנו את שניהם יחד, וקשרתם לאות על ידיך, ולאות עטפות מעיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך. אבל זה נכון רק בפרשות שאמרנו, פרשת שמע ופרשת ואין שמוע. אבל פרשות הראשונות של התפילין, פרשת קדש ופרשת והיה כביכה, מופיעות בתפילין ולא מופיעות בפרשת במזוזה. צריך גם להבין למה כאן כן וכאן לא, אבל גם שבכורה הפרשיות של המזוזה מאוד מתקבלות על הדעת ושהתפילין לא. אני אסביר. ברור שהתורה מצווה אותנו לשים את כל הפרשיות של התפילין בתפילין, זה כתוב מפורש בתורה. וגם את שתי הפרשיות של המזוזה, זה כתוב, וקשרתה, וכתובתה, וזה אין ספק. אבל השאלה היא אם אנחנו מבינים את הדבר או שזה גזירת הכתוב. בשמע והיום שמוע, זה נראה סברה ישרה מאוד. אם היינו נותנים לאנשים שבקיעים בכל התורה כולה, תורה של יחתב, אומרים להם, תראו, יהודי נמצא, צריך להיות במעטפת של קדושה, דבוק בשם יברך, שישים לו פרשה על הדלת, על המזוזה, שתמיד ביציאתו ובאו יזכור בשם יתברך. תבחרו לנו שתי פרשיות. והיינו נותנים את כל התורה כולה, אני חושב ששתי הפרשיות האלה הן מועמדות, רציניות מאוד, וסביר להניח שהיינו בוחרים אותן. לעומת זאת, את הפרשייה, את שתי הפרשות הראשונות של התפילין, אני לא חושב שמישהו היה בוחר. ויש לי ראיה לדבר הזה. נכון, קשה לנו מאוד להכריע את המשקל של פרשיות בתורה. מה יותר, מה פחות, איזה מצווה עליונה, איזה מצווה תחתונה. אבל לא לכולם זה היה קשה. קשה לנו. מונע מצוות, אולי מונה המצוות הכי מפורסם, זה ספר החינוך. והוא באמת מנה את המצוות לפי סדר הפרשיות. ובזה הוא חסך לעצמו בדיוק את השאלה הזאת. כי אם אני הולך לפי סדר התורה, אני לא צריך להכריע מה מספר אחד, מה מספר שתיים. אבל מלבדו, כל מונה המצוות בישראל, מנו את המצוות לפי מעלתם ולא לפי סדר הפרשיות. ומה היה המעלה? בואו ניקח את הרמב״ם לדוגמה, וזה מייצג את רוב ככל מוני המצוות. מצווה מספר אחת נמצאת בפסוק הראשון של שמה. מצווה מספר שתיים בפסוק הראשון של שמה. מצווה מספר שלוש בפסוק השני של שמה. מצווה מספר ארבע בבהם שבוע. מצווה הראשונה זה אמונה, השם אלוקים. מצווה השנייה זה ייחוד השם, שאין עוד מלבדו, השם אחד. מצווה שלישית, אהבת השם. מצווה רביעית, יראת השם. כל אחד מבין. למה אחר כך הרבה מונה זה לפני זה? זה שאלות גדולות. אבל שהאמונה והאהבה והאירה הם המצוות הראשונות, צריך להתקבל לגמרי לדעת. לכן אם יהודי רוצה להיות קשור לקדוש ברוך הוא, הוא לוקח את ארבעת העניינים הראשונים. בעצם יש פה קצת יותר. כלומר, הוא לוקח את האמונה בהשם. כלומר, אני מאמין. ואני מאמין שאין עוד מלאדה, הוא אחד ויחיד. ואני מצווה לאהוב אותו, להיות קשור ודבוק בו. ולראה ממנו, והיה עם שמוע, אם כן ואם לא. ולעובדו בכל לבבכם, ולשמור את כל מצוותיו. שבעצם, בפרשת והיה עם שמוע, שאנחנו עומדים במצווה הרביעית לפי מניין המצוות של הרמב״ם, כלול כל מה שאמר אחר כך, עד סוף התרי"ג. אז הסדר מאוד מתקבל על הדעת. שיהודי נכנס ויוצא, ועל המזוזה יש לו את עיקרי כל התורה כולה. אבל מצוות בכורות, קדש לי כל בכור. אני לא יודע, אפילו לא, באמת הייתי צריך לבדוק לפני השיעור. איזה מספר זה במניין? 100? 200? אני לא יודע. זה לא מהראשון. מה פתאום לקחת מצווה כזאת ולעשות אותה בראשית הדבקות האלוקית של יהודי? וגם אם כן, אז למה במזוזה לא? יותר על כן, כשנתבונן בדבר, כמו שנראה עוד רגע, נראה שיש לנו שתי פרשות ראשונות שנמצאות בתפילין ולא במזוזה, קדש והיה כביא אחד. ופיות שתיהן בסוף פרשת בו. והן חוזרות כמעט אותו דבר בחלק מילה במילה. על אותן מצוות ועל אותן עניינים. נאמר שצריך פעם אחת. למה צריך פעמיים אותו דבר? בואו נתבונן. במקום שלוש יש לכולם דפים. מי שאין, יש פה עוד דפים. יש פה עוד דפים. אני חושב שיש כאן עוד גם כן. אני מקווה שאנשים יש לכולם. במקום מספר שלוש, בצד השני, ובעצם אנחנו מתחילים מהסיפה, אחרי זה לצור אחורה. מובאות שתי הפרשיות, פרק י' ג' בספר שמות. וידבר אדוני אל משה לאמור, קדש לי כל בכור פתר כל רחם בבני ישראל, באדם ובבהמה לי הוא. מצווה חשובה, כל מצווה היא חשובה. זאת התחלת הדבקות האלוקית של כל יהודי. ואולי כאן צריך להגיד עוד כמה מילים. שני מישורים. אחד על הגברים, השני על הנשים. אנחנו היום זוכים להניח תפילין רק בשחרית. כשאני הייתי נער, בן 17, מאוד מאוד השתוקקתי להניח תפילין כל היום. כתבתי איזה מכתב לכל גדולי הדור, ויש לי בבית פאק של תשובות מגדולי הדור על השאלה הזאת. הרב נמצל אמר לי, תניח תפילין כל היום. הרב גורן אמר, זכר צדיק לברכה, שהוא לא מבין למה במנחה לא מניחים תפילין. הוא זה יותר קצר משחרית, אם אפשר לשמור על נקיות הגוף השחרית, לא יודע אפשר במנחה. אז למה לא מניחים במנחה? והוא אומר לי, ההלכה למעשה להניח, יש לי את המכתב בבית. הוא היה הרב הראשי בישראל. הרב אוזנר, לקח הרוב חכמי ישראל, ענו לי, שבשום פנים באופן לא, ישראל קיבלו רק שחרית, ויכול להיות שאתה יכול, יש לך דעה יותר צלולה, אבל אתה חייב להחרים בסוף, אם זה יתפשט בציבור, יגרמו נזקים. אחרי מחילת הרב גורן, נראה ששני חילוקים יש לו דבר. א', שבשחרית עוד לא הנחת, אז אתה צריך להניח, במחה כבר הנחת, אז אתה לא צריך עוד פעם. ודאי יצאת איזה חובה. ב', הגמרא אומרת שמי שאומר קריאת שמע ולא מניח תפילין כמעיד עדות שקר בנפשו. אתה אומר, הוא כשאתה לא יודע לדעך, אבל במינכה אין את זה. אז זה לא זמן. לפחות לימוד זכות לכלל ישראל יש כאן. על כל פנים, ההלכה במקורה הייתה שיהודי קם לפנות בוקר, בדרך כלל התפללו בנץ, מיד אחרי זה לצאת לעבודה. לפנות בוקר הוא כבר מניח תפילין, ועד מהירים, וחלק מהדעות אפילו מהירים, התפללו עם תפילין. לא היה צריך לחוץ כל. כל הזמן יהודי היה קשור לקדוש ברוך הוא, אחרי מהירים מה הוא עשה. הלך לישון, לא היה תאורה כמו עכשיו. היה חושך גמור, הוא ניצל את כל שעות האור, לישון בלילה. וכל שעות פעילותו, חוץ מימים שאין בעצמם דבקות אלוקית, שבת וימים טובים, הוא תמיד הניח תפילין, תמיד היה קשור לקדוש ברוך הוא. ובמה הוא היה קשור? קדש לי כל מקום. מה עם אנשים? אנחנו נראה בסוף, אם נספיק, שנשים פטורות במצוות עשה של הזמן גרמה, כי זה טבוע בקרבם בלי צורך בפעולה מעשית. הקשר שלהם הרבה יותר עמוק, ובעניין שלנו יותר מן הכל. ובעזרת השם נראה את זה בסוף. על כל פנים, קדושת בכור, זה הדבר הראשון שבו יהודי דבוק הוא קדוש ברוך הוא. זה באמת פלא שצריך לסבר. נמשיך הלאה, פסוק ג' ואיפה משה לעם? זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים, כי בחוזק יד הוציא אדוני אתכם מזה ולא יאכל חמץ. היום אתם יוצאים בחודש האביב. זה פסוק מוזר מאוד, כי גם אם ירד שלג בחוץ באמצע טבת, אדם מניח תפילין ואומר, היום אתם יוצאים בחודש האביב, כאילו עכשיו קרה משהו. והיה כאבי אחד עניי לארץ הכנעני עתידי, והחיקי והאמורי והחיבי והיוסי אשר נשבע לרבותיך לתת לך ארץ זבת חלב ודבש, ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה. מה זה העבודה הזאת? שבעת ימים תאכל מצות, ובמשביל חג לאדוני, מצות יאכלת שבעת ימים ולראה לך חמץ ולראה לך צרכות, צרכות בכל גבוליך. כלומר, יהודי דבוק בקדוש ברוך הוא כל יום, בבכורות, יציאת מצרים, מצוות חג הפסח, ועוד יותר מזה, מצוות אגדה. אגדה של פסח נמצאת בתפילין, וכל יום אנחנו קושרים. הקשר בינינו קדוש ברוך הוא זה היסוד. והגעת לבינך ביומו ולמור, ועבור זה עשה אדוני לי וצאתי ממצרים, והיה לך לראות על ידך ולזיכרון ולעיניך. דרך אגב, הפשט הכי פשוט שבעבור זה, מה הכוונה? התפילין. למרות שבאגדה אנחנו ודאי לא אומרים כך. אבל הפשט הכי פשוט כאן, מה זה זה? והיה לך לראות על ידך ולזיכרון ולעיניך, למען תהיה תורת אדוני לפיך, כי ליד חזקה הוציאך אדוני ממצרים, ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה. עד כאן פרשה ראשונה. עכשיו נראה רגע את פרשה שנייה, וננסה לראות האם יש בה משהו, אני לא מדבר על מילים אחרות, אבל בתוכן שהוא שונה ממה שהיה עד עכשיו, מפרשה ראשונה. והיה כימי אחד, ראינו? באותה מילים, בפסוק ה, י' א', חוזר אליי. נכון, בהמשך, לא בדיוק. והיה כאילו יחד עניי לארץ הכנעני כאשר נשבע לך ולאבותיך ונתנה לך, לך, לך. כמעט אותו דבר. ועברת כל בית רחם לאדוני וכל פטר שגר ומה אשר יהיה לך שכרים לאדוני. ראינו, פסוק ב', וכל פטר חמור תפדה בסבים, לא תפדה בערבתו וכל בחור הרם מבנרת תפדה. המשך של העניין. והיה כי שלך בנך למחר למור מזות, איזה מצווה הזאת? אגדה של פסח. כבר מצינו אגדה של פסח. עכשיו עוד פעם אגדה של פסח. פעמיים אגדה של פסח בתפילי. והיא כי הקשה פרעה לשלחנו והרוג השם כל בכור, בארץ ישראל בכור אדם עד בכור בהמה, כן אני זובח לשם כל פתח רכב הסחרי, כלומר יציאת מצרים בכורות, והיה לאות הרתך ותטפות בעיניך, כי בכל זה כיף אין מזיזות, רק תפילי. וכל הדבר הזה, כאמור, אומר דורשי. בשם הבנת העניין, אני רוצה ללכת רגע אחורה למכת בכורות עצמה. מכת בכורות, יש בה שינויים גדולים ומרחיקי לכת משאר המכות. והדבר פשוט, שמכת בכורות היא המכה שבה יצאנו ממצרים, היא ארץ מולדתנו, היא ראשית הווייתנו, ואין ספק שיש בה ייחודיות. וכל זאת, אם נתבונן במקראות, נראה שיש בה כמה דברים שלא כל כך פשוט להבין למה. נתחיל. משה עומד אצל פרעה. תוך כדי הימצאותו בארמון פרעה, למרות התומה, ככה מזכירים חז"ל פה, הוא מתנבא על מכת בכורות. ויאמר משה, אני בתחילת המקורות, ויאמר משה כה אמר אדוני, כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים, ובית כל בכור בארץ מצרים, בכור פרעה יושב על כיסו, עד בכור השפחה אשר חיים, בכל בכור בהמה. והייתה צעקה גדולה בכל ארץ מצרים, ולכל בני ישראל לחץ כלב לשונו. וירדו כל עבדיך האלה אליי והשתחוו לי לאמור צעתה לכל עם אשר בריא לך, ואחריכם יצא. או אתם תבואו, תתחננו, אז אני אצא. את כל זה אומר משה לפרעה. בנוח שבעולם, כלומר כל פרשת והערה בו עד עכשיו, 9 מכות, יש לנו ניסיון רע, 3 פעמים חזוק. שהסדר הוא התראה, מכה, התראה, מכה, התראה, מכה. לכאורה עכשיו הייתה התראה, למה אנחנו ממתינים? שתהיה מכה. אבל במקום זה, מתחילים ללמוד תורה. קראנו את זה בשבת האחרונה. ויאמר אדוני משה ולאהרון בארץ ישראל לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים ושנה לכם לחודשי השנה. דברו על כל הדת ישראל לאמור, בעשור לחודש הזה יקחו להם איש לסלבות לבות אצל הבית, ולקחו מן אדם ולתנו השתי מזוזות, ואכלו את המסך בלילה הזה, וככה תאכלו אותו מבניכם חגורים. ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, והכיתי כל מכור בארץ מצרים מאדם עד בהמה. והיה אדם לכם לאות על הבתים אשר אתם שם, וראיתי את אדם ופסחתי עליכם ולא לכם נגף למשחית והכותי בארץ מצרים. וכאן הבן שואל, במכת חושך לישראל היה אור במושבותם או חושך במושבותם? כתוב מפרש ואומר, אור במושבותם. למה לא היה צריך סימן כדי שקדוש ברוך הוא המשחית כשהוא עובר ידע איפה לעשות חושך איפה אור? ולמה לא בערוב? למה לא בברד? למה לא בדם? מעולם לא צריך סימן בשביל להפלות בין ישראל לבין המצרים. זה ברור שיהודים לא מקבלים מכות והמצרים כן. מכת בכורות, פתאום יש איזה בעיה, צצה מאיזשהו מקום שאנחנו לא יודעים להבדיל כביכול, וצריך לשים דם, ורק אז המשחית פוסח על בתי בני ישראל. אבל גם אם יהיה לנו תשובה למה כאן צריך להפלות, זה עדיין קשור לפסח מצרים. אבל מכאן ואילך בכלל אני לא מבין מה זה קשור. בואו נראה, פסוק י"ד. והיה היום הזה לכם לזיכרון, וחגותם אותו חג לאדוני לדורותיכם, חוקת עולם תחוגו. זאת אומרת, זה לא היום, זה עכשיו דין של פסח דורות. 7 ימים עצות אחרים, עכשיו זה עכשיו, עוד בלילה הראשון, עוד לא הייתה מכת בכורות בכלל. הוא כבר דן על 7 ימים פסח. אך ביום הראשון תשבית וסרבו אתכם, ככל אחרים חמץ ונחרטה, יש פה דין כרת. כמו פרטי דינים, ושוב, ביום הראשון מקרא קודש, ביום השביעי מקרא קודש, חול המועד, יום טוב. כל מאחר לא יעשה בהם אך אשר יאכל לכל נפש ולבדו יעשה לכם. כלומר, דיני יום טוב. עוד לא היה שבת, כבר דיני יום טוב. מה עכשיו דיני יום טוב? אנחנו בין ההתראה לבין המכה. עכשיו לומדים תורה? ושמרתם את המצות וכו'. ואז, פסוק א', יקרא משה לכל זקני ישראל ואומר להם ישחו, קחו לכם צאן למשפחותיכם. ולקחתם אגודת הזאת, ולתם, פסוק כ"ג, ועבר אדוני לנגוף את מצרים וראה את אדם על המשקוף, על שתי מזוזות, ופסח אדוני על הפתח ולא ייתן למשחית לבוא לבתיכם לנגוף. ורק אחרי כן, המכה בעמוד הבא, מאי בחצי הלילה, והשם יקם כל בכור בארץ מצרים. וכל מה שבתווך, לא מצינו דוגמתו בכל פגישת המכות הקודמים, וזה דבר שצריך הסבר. כדי להבין את כל השאלות האלה, אני רוצה להתחיל מהפסוק השני בדפים שלנו, פסוק ה' בפרק י"א. ומת כל בכור בארץ מצרים מבכור פרעה היושב על כיסו. אני רוצה לדון רגע במילים הללו. נדמה לי שכאן נמצא המפתח לכל הסיפור. יש היום אפיפיור. סליחה שאנחנו מזכירים בבית הכנסת עובדי עבודה זרה, אבל בקריאה בתורה אנחנו מזכירים לא מעט עובדי עבודה זרה בבית הכנסת. האפיפיור הזה קוראים לו פרנקציסיוס הרביעי, שביעי, לא יודע, איזה מספר. טוב שאתם לא יודעים. למה הוא נקרא באותו שם שנקראו קודמים לפניו? הוא מחר את השם. הוא רואה למי הוא דומה, למי הוא שייך. הוא קורא לעצמו באותו שם, יש פה עניין עמוק, והוא מוסיף הרביעי או השישי או אני לא יודע כמה. גם זה לפניו, קראו לו איזה שם, עם איזה מספר. למה? אומר בעצם אני ההמשך שלו. אבל שם זה עדין, אולי נחזור לנצרות קצת אחר כך. יש היום בעולם עבודה זרה, שם זה יותר חריף. יש איש בעולם היום שהוא עבודה זרה. איש מאוד מרשים, מאוד עמוק. הרבה פעמים אנחנו חושבים שעבודה זרה זה דבר אבילי ומגעיל. אם זה היה ככה, אף אחד לא היה הולך אחרי זה. עבודה זרה זה דבר עמוק ומפתן. לכן רבשי, שהוא גדול הפוסקים בכל הדורות, הוא חותם, התלמוד הבבלי, רבי נבר רבשי. לא היה לא לפניו ולא אחריו, פוסק גדול כמותו. הוא בסוף השיעור אומר, מחר נעסוק במנשה חברנו. מנשה המלך הרשע, כך אומר גדול הפוסקים. בא אליו מנשה בלילה, הוא אומר, חברים, מה? אתה יודע מאיפה מוצאים את הלחם? הלכה הכי פשוטה, אתה לא יודע, אתה אומר לחברים? כך אומרת הגמרא. היום כולם, תימנים, ספרדים, אשכנזים, כולם מוצאים את הלחם לפי מי? מנשה, המלך הרשע. ליטמן דפליק שהלכה כמותו. הבעיה היא רק שהלחם שלנו נראה אחרת מלחם שפעם ונוצרו ספקות מה עושים עם הלחם שלנו. אבל לחם בוצים לפי מנשה, שלימד את רבשי. שואל את רבשי, תגיד לי, אם אני מגיע לצדיקים, למה עמדתם עבודה זרה? אם היית בימינו, היית מפשיל ציפולי גמונותך ורץ. עבודה זרה זה משהו מפתה מאוד. ויש היום איש מאוד עמוק, מאוד מפתה. יש לי חברים שהיו אצלו, שקוראים לו הדלאי למה. האיש הזה הוא עבודה זרה. משתחווים לו, מקדירים לפניו, מתנהגים אליו כאילו הוא אלוהים. מה השם שלו? נדמה לי למה. מה זה הדלאי? הדלאי זה המנהיג של טיבט. כשהוא היה ילד, המנהיג הקודם מת, הלכו כל חכמי טיבט והסתובבו בערים ובכפרים, עם איזה כוחות טומאה שיש להם, וחיפשו מי הוא הממשיך. והם מצאו את הדלאי למה. היום הוא בן 80 ומשהו, כשהוא התפגר, ילכו עוד פעם, למרות שעכשיו זה תחת כיבוש סיני, לא יודע איך הם יעשו את זה, ילכו עוד פעם, יחפשו עוד פעם ילד, ויקראו לו גם הדלאי. לא הדלאי, למה? הדלאי ככה. לא יודע איך. הדלאי זה השם שעובר מאחד לשני. למה? מפני שלטענתם, וזה הרבה יותר חד מאשר בנצרות, הוא אותו אחד. זה רק כמו אדם שהוריד את המלבוש ולבש לבוש אחר. יש לו שם פרטי, אבל זה אותו אחד. כל זה שם במזרח. במצרים זה היה הרבה יותר חד. אנחנו פרשנו לכל הפחות שלושה פרעה בוודאי. למרות שכנראה יותר. אצל יוסף היה פרעה, הוא מת. ואז בא פרעה המשעבד. ואחרי זה, והיו ימים אחר הרבים ההם, והיה מות מלך מצרים ואז אסנה, ויש פרעה שלישי שמשה מדבר איתו, ויש גם אצל אברהם אבינו פרעה, שכנראה זה לא את אחד של יוסף, וכולם קוראים להם בדיוק אותו שם, בלי השני, השלישי, או הלמה, או ככה. אותו שם בדיוק. למה? המצרים האמינו שהפרעונים הם האלוהים, הם הכל. לפני שנסביר את המצרים, אני רוצה להסביר את היוונים. הרמב"ם במורה נבוכים מתווכח ויכוח נוראי עם היוונים על שאלת קדמות העולם. למה היוונים אומרים שהעולם קדמון? אומרים, תסתכל, אתה רואה את העץ הזה? הוא צריך מישהו שיקיים אותו? הוא עומד פה לבד, הוא לא זקוק לאף אחד. וככה כל המציאות. נכון שהוא פשט צורה ולבש צורה. פעם הוא היה עץ, לפני כן הוא היה מזון באדמה, לפני כן הוא היה משהו אחר. אבל עצם הקיום, לא לבוש הקיום, הוא לא משתנה. היום יש לזה חוק עוד יותר חריף. שימור החומר והאנרגיה. זה הכל נצחי, שום דבר לא זז. כשאתה מסתכל על מימד העולם, זה מאוד משכנע. המצרים וגם הטיבטים לא עסקו, זה נכון בכלל על ההבדל בין תרבות יוון לתרבות מצרים העתיקה ותרבות מזרח, די היום. הם לא הסתכלו על העולם, אלא על הנפש. בספר יצירה יש המיוחס לאברהם אבינו, יש חלוקה של העולם לשלוש דרגות. עולם, שנה, נפש. כלומר, ממד המקום, שלושה ממדים, מציאות פיזית. ממד הזמן, שנה, והדמויות שנמצאות נוכחות בעולם. המצרים עסקו בעיקר בנפש. לכן אומר פרעה את המילים המזעזעות, לי יאורי ואני עשיתי לי. אני האלוהים, וכל מה שאתם אומרים זה רק מעגלים של היצרים. אני נולדתי ומתתי? לא, 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 זה טעות. זה רק לבוש. הוא פרעה, הוא פרעה, הוא פרעה, הוא פרעה. זה אותו אחד. האבא מת, והבכור שלו ממשיך אותו, זה היינו אח, לא יש לנו. אני נצחי. היוונים אמרו, העולם נצחי. פרעה אמר, אני נצחי. אני עשיתי לי. אני לא זקוק לאף אחד. והכל זה המעטפות שלי, בלי יאור. והיאור הוא מחיה את הכל. לכן הוא לא קורא פרעה השני. זה בכלל לא שני, זה אותו אחד. אפילו אין שם פרטי אחר. פרעה, 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 פרעה. ובכור פרעה, איך יקראו לו? פרעה. הבכור והאבא זה היינו אח. זאת טענה מצרים. קדושתם של ישראל זה לא בממד המקום ולא בממד הנפש, אלא ציר הזמן. ציר הזמן הוא ציר האמונה. לכן לא הייתה צריכה התורה להתחיל, אלא מהחודש הזה לכם, ראשון הוא לכם, ציר הזמן. וכשהיא לא התחילה מהחודש הזה לכם, מאיזה מילה התחילה? שזה ציר הזמן. והדבר הראשון שאנחנו מתקשרים על ידו לקדוש ברוך הוא זה בחוק שהוא ציר הזמן, החידוש. מה יש בציר הזמן שהוא ציר האמונה? בדרך כלל העולם והמקום תופסים את העין ואת הנפש כל כך חזק שאנחנו לא מצליחים להשתחרר ולחצוב על ציר הזמן. אבל עכשיו בואו ננסה רגע להסתכל על ציר הזמן לא עם העולם. הרגע הזה שעכשיו אני מדבר לפניכם, מאז בריאת העולם ועד היום לא היה ממנו כלום. ואותו רגע שהזכרתי כבר נעלם בעינינו. הוא בא מן העין וחזר אל העין והיה פה רק לרגע אחד. כלומר, ציר הזמן הוא הציר שיש מעין וחוזר אל העין, הוא גלוי בו בכל רגע ורגע. אי אפשר להתכחש. אם אני מסתכל על הסטנדר ואומר, הוא היה, הוא עכשיו, הוא אחרי זה יהיה, והנה הוא עדיין כאן בבית. אז הסטנדר ציר העולם הוא כאילו נצחי. זה היה לנו. אני גם כן ממשכתי איתו. ומי יותר חשוב? אני או הוא? אני. זה הפרעונים. ומה ישראל אומרים? שני הצירים האלה הם מבלבלים נורא. הציר האמיתי זה רק ציר הזמן. לכן ישראל מקדשים את הזמנים. זו אנחנו שם. כי כל רגע הוא חדש לגמרי. הוא יש מאין. וממילא הוא מעיד על בוראו בעצם היותו. כי כל מה שהיה מברוא העולם עד היום, עד הרגע הזה, אין בו שום הכנה לרגע הבא. הרגע הבא הוא חדש לגמרי. אלא אם כן אני מסתמך על המקום. שהנה זה היה פה, זה ממשיך. אבל לא, הזמן ממשיך, הזמן הוא חדש. החודש הזה לכם מלמד בדיוק את החידוש הזה. כשאני רוצה להתקשר לקדוש ברוך הוא, אני מנפץ את עומק הכפירה והעבודה זרה בעולם, וזה פרעה. להגיד שהאבא והבן והנכד זה אותו אחד, הנצחיות של האדם כאילו הוא לא תלוי בשום דבר, זה מצרים. ומה אנחנו אומרים? בני בכורי ישראל. נכון, אנחנו בן בכור. כמו שם. למה הקדוש ברוך הוא נתן להם את מכת בכורות? למה הוא נתן להם את בכור פרעה אשר על כיסו? זה הכל הכנה בשבילנו. אבל בני בכורי ישראל של ציר הזמן הוא משהו אחר לגמרי. כשאני אומר שאני בן בכור, בעצם מה אני אומר? שאני חדש לגמרי ויש לי מקום שוליד אותי. זה להיות בן בכור. אני לא הייתי פה. אני חדש. הוא נצחי. אני נמשך ממנו. אני ההמשך שלו. ואני חדש לגמרי. זה בני בכורי ישראל. זה לא כמו עוד מכה. כל מכות זה היה בשביל להראל את הקליפה הקשה של מצרים. בחורות זה לא עוד מכה. בחורות זה לידה שלנו. העיקר זה הבחור שלנו, לא מה קורה אצלם. לכן צריך סימן. זה מסמן לנו מי אנחנו. זה לא מסמן רק את הפסיכה. אם אני כזה, אני אשאר עכשיו לעולם אחר. קודם לא מגיע מכות, לי לא מגיע מכות. עכשיו אני נולד. ואני צריך לסמן לעצמי לאן אני שייך. ואז ממילא, המשחית פוסח עליי. לאן אני שייך? אני שייך להמשך של הקדוש ברוך הוא כאן בעולם הזה. אבל הכל רק ממנו. כל רגע ורגע מחדש. באמת, הבחורה בישראל היא בחורה מאוד מעניינת. אנחנו נקראים עם ישראל על שם מי? יעקב אבינו, ישראל. הוא היה בחור. אבל בחור מאוד מוזר. הוא לא יחיד. מנשה ואפרים, ישמעאל ויצחק, אהרון ומשה, דוד והקטן. למה תמיד אצלנו הולכים לא על הראשון? כי הראשון מרגיש, אני המשך, אני זהות. יש סכנה בבכור, שהוא מתיימר להמשיך איזו נצחיות, כאילו הוא תמיד היה פה. אנחנו אומרים לו, בכור זה משהו חדש, שיונק ממקום אחר לגמרי. בשביל להדגיש שזה במקום אחר לגמרי, הבחורה של יעקב היא השנייה, לא הראשונה. אנחנו באמת הבחורים. אנחנו באמת ההמשך של יצחק. חז"ל אומרים, מי שנכנס ראשון יוצא אחרון. ויעקב הוא עומק העומקים של יצחק. אבל, משהו חדש. וישראל הם עומק העומקים של הקדוש ברוך הוא. בני בכורי ישראל. אבל משהו חדש. לכן גם בשחרית, גם במעריב, אנחנו מזכירים את כל המכות ביחד, אותות מופתים לתנת לך, אבל כל בחורי מרק, אתה מוכר ישראל לדעת. בחורות זה משהו אחר לגמרי. בחורות זה הלידה. אנחנו הבחור שלו. אין הרקע. אין לנו שירה עם דם ומצרדע. אבל בחורות זה הקדושה הישראלית. דרך אגב, הנוצרים עבודה זרה שלהם, החזירו את האמונה היהודית למצרים בעצם. הם אמרו בני בכורי, אבל מה הם אמרו? הוא האב, הוא הבן. ומה אנחנו אומרים? חסו שלום, זה עבודה זרה גמורה. הוא האב, אנחנו הבן. זה לא אותו אחד, חס ושלום. זה דק, אבל הם בדיוק חזרו למצרים. נכון, משופע, כי במצרים האב והבן זה אותו פרו, וכאן האב הוא למעלה כביכול והבן הוא כאן למטה. אנחנו אומרים לא, הוא האב, אנחנו הבן. זה ישראל, זה הקדושה. וממילא גם, זאת הסיבה שפסח מצרים ופסח דורות חונים פה יחד. פסח מצרים אומר שהכל זה ברגע אחד. תמיד הכל חדש. פסח דורות אומר שתמיד הכל חדש. פסח מצרים אומר שתמיד הכל חדש. ופסח דורות אומר שתמיד הכל חדש. זה רגע היסטורי. לכן כל יום אני אומר, היום! וכל יום צריך אדם לראות את עצמו, כאילו היום הוא יצא ממצרים, כי זה רגע היסטורי. ואני צריך להגיד שהרגע הזה הוא יציאת מצרים, כי הכל חדש, ואני צריך להגיד את זה, את כל ההיסטוריה כולה. כשלומדים על פרשת מכת בכורות, אחרי שיש אזהרה, אומר לך, עכשיו זה סיפור אחר לגמרי, זה לא המכה. המכה זה רק שיקוף, בעיקר מה קורה אצלך. פסח, מזוזה, ואתה הופך להיות בני בכורי. אתה הופך להיות קדוש. ותדע לך, שלעולם ועד, היום הזה יצאת ממצרים. לכן יהודי עומד באמצע תבל, שלג בחוץ, ואומר, היום אתם יוצאים בחודש אביב, הוא קושר את זה על ראשו ועל זרועו. כל יום, לפני שמה, לפני אמונה, לפני אהבה, לפני עירה, לפני הכל. עכשיו זה הרגע שאני נולד. ויש גם היסטוריה שלמה, שמה? מחמת אותו רגע. וכיוון שיש כאן שני צדדים, רגע והיסטורי, אב ובן, לכן יש גם שתי פרשיות. קדש והיה כלי אחד. ואם נתבונן בהן, נראה איך שהן כוללות בדיוק את הרגע ואת ההיסטוריה. את שני הצדדים. אבל לפני שנתבונן, אני רוצה להגיד עוד משהו אחד. בעצם, אני קצת קשה לי להבין איך מכניסים את פרשת שמע והיה עם שמוע, יחד עם קדש והיה כלי אחד. למה? כי קדש ויקל יחה אומר, מי אנחנו? אנחנו בנים אתם לשם הלוקחים. מה שמה ישראל אומר? אתה פה חי בארץ הזאת, בעולם הזה. אתה יודע ששם יש השם אלוקינו, השם אחד. תאהב אותו, תירא ממנו, תשמור את מצוותיו, אם לא יהיה ואבוי. אבל אתה פה והוא שם. קדש ויקל יחה אומר משהו אחר לגמרי. אתה הבן שלו, אתה ההמשך שלו, אתה מתחדש ממנו עכשיו. איך אפשר לשוות את זה? למה אני מאמין? כי בעצם אני חלק. אני קשור. עיקר התפילים זה שאני והוא אחד. במזוזה זה לא סיפור שלי. מזוזה זה סיפור של העולם, של הבית שלי. הבית שלי צריך להאמין שיש לו מקום אלוקי. אז כתוב שם שמע ישראל אמונה. כתוב שם לאור. אבל כשאני מניע תפילים עליי, פושר את הלב שלי, את המוח שלי, זה אומר, אני בן! זה מי שאני! אבל במזוזה אין מי שאני. זה חפצה, זה לא גבר. לכן המדרגה שקדש היה כביכה, לא התחלה להיות שם. היא רק באדם שהוא בן להשם. בכל זאת התורה, למרות שקדש היה כביכה זה עצם הקשר, בכל זאת היא שמה גם את שמה והיה עם שמוע. יחד עם זה. אם יש פלא, נדמה לי זה הפלא. ועוד מילה אחת, שהפתחנו בתחילת הדרך לנשים. הרי מי הוא יהודי, עם כל הכבוד וכל הגברים שיושבים כאן, אף אחד מכם לא קובע מי יהודי. והילדים שלנו יהודים לא בגללנו, אלא בגלל נשותינו. כי הקדושה הזאת של בנים אתם השם לקחם, אצלנו צריך איזו פעולה בשביל להיות שם. אצל אישה זה היא בעצמה. וקדושתה כל כך גדולה, שזה זורם בעצם חיה. אצלנו לא. אנחנו צריכים קדושה בחור. אין עצם הקדושה הזאת. היהדות זה נשים, לא קוראים. לכן, גבר שלקח גויה, הילד הוא גוי. ויהודיה שלקחה גוי, הילד הוא יהודי. בואו נראה לסיום את ההבדל בין שתי הפרשיות. פרשייה אחת, פסח דורות, פרשייה אחת, פסח מצרים. פרשייה אחת האב, פרשייה אחת הבן. וידבר השם למשה לאמור, קדש לי כל בכור. מי מדבר? הקדוש ברוך הוא. על מי מדבר? על עצמו. קדש לי כל בכור. פטר רממי ישראל, לי הוא. בואו נראה רגע את הפסוק המקביל. פסוק מדבר. בפרשת להקיבי אחת. ואמרת כל פרק תרחם להשם, אתה צריך להעביר אותו להשם, אז את שלי הוא עכשיו אצלך. כאן זה הבן, שם זה אף. וגם בהמשך. וכל פטר שגר במה אשר יהיה לך, הזכרים להשם. אבל בפרשה לשנה מה כתוב? לי הוא. זה בכלל לא שלך. כאן הכל נעוץ. לשון של חסידות אומרים את זה, שפרשה ראשונה זה הקלה כמו שהיא כלולה בחתן. והפרשה השנייה זה החתן כשמו שהוא הולך אל הקלה. חתן וקלה, קודשו ברוך הוא בכנסת ישראל. האב והבן. אבל כאן הכל במקור, בפסח מצרים. וכאן זה פסח דורות. ויאמר משה אל העם, אני חוזר לפסוק ג', זכור את היום הזה! כלומר, על מה אני מדבר? עכשיו, פה, פסח מצרים. כל ההיסטוריה נעוצה ברגע ההוא, כי הכל חדש תמיד. ורגע החידוש זה שם. וזה מה שכתוב בהמשך. היום אתם יוצאים בחודש האביב. אביב זה תמיד. מה זה אביב? הכל חדש. ציר הזמן. היום אתם יוצאים בחודש האביב. יש היסטוריה. האבא הזה יש לו בן. והיה כביחה אל ארץ הכנעני, ארץ זבת חלב ודבש, יהיה לך נחלת שדה וכרם, איש תחת גפנו ותחת עינתו. תעשה פסח, שתזכור. זה מתפשט לכל אורך ההיסטוריה. שבעת ימים וכו', והגעת לבנך. מה חסר כאן? אין שאלה. הבן לא שואל. כי מי מדבר כאן? האבא, הכל נעוץ בשורש, והגעת לבנך. מהי מצוות אגדה? היא בדיוק אותו עניין של הבחור. היא הקשר שבין הבן לאב. והקשר הזה הוא עצם ההולדה של האומה הישראלית. לכן, והגעת לבנך, האב ממשיך בבן. זה פרשה ראשונה. פרשה שנייה. והיה, אני בפסוק לידד, והיה כי שלחה בנך מחר למור מזות, ואמרת אליו, בכל זה כן. פרשה שנייה, הבן הוא עומד לעצמו, הוא חי בעולם, במציאות, יש היסטוריה. ואת כל ההיסטוריה כולה, שהיא ציר הזמן, את כל חייו של הבן, אנחנו קושרים חזרה למקור האלוקי שלו. פרשה ראשונה זה שאנחנו בכלל חלק מהאב. פרשה שנייה זה שאנחנו בן. של האב, שנמשך בכל אורך ההיסטוריה. ולכן אנחנו מאמינים בו, ואוהבים אותו, ויראים ממנו, ועובדים אותו בכל לב, ומקיימים את כל מצוותיו, בשמע, והיה עם שמוע. אבל שמע והיה עם שמוע זה רק התוצאות. הסיבה, העומק של כל החיים היהודיים של האומה הישראלית, זה קדש והיה כביכה. קדושת בני בכור ישראל, שנזכה, הקדושה הזאת תופיע ותתגלה בשלמות ובמהרה בימינו אמן. חג שמח וכשר.